אבל בסמוך ונראה של ההשפעה של חג מתן תורתנו, גם מבחינה הלכתית, עדיין ימים שלא אומרים תחנון, כי זה ימים של השלמת הראייה, כן, מקורבן ראייה מהרגל, ועדיין אפילו לעבוד ככה תוך שלושה ימים. ורצינו להתבונן קצת במקום של ההשפעה של התורה על החיים שלנו. כמובן שזה נושא שהוא אינסופי, אבל כל פעם נראים אותו מאיזושהי זווית, רוצים לגעת בזה נקודה. עם ישראל במעמד השנה והתייצבו בתחתית ה... בסוף, כן, המעמד הזה, המעמד השנה, קוראים את כל ההר, השן, שרד כל העם, שרו במחנה, ונמצאים, שומעים את השם, פנים אל פנים, ומקבלים את התורה הקדושה, ומאז עוברת דור לדור, ואנחנו נכנסים לבית מדרש, ובאים, ובעצם התורה היא מחוללת את חיינו, ואנחנו כשאנחנו ניגשים לעיסוק בתורה הקדושה, לחיי תורה, אנחנו בעצם באים ורוצים להתבטל אל התורה הקדושה. כן, מה אנו, מה חיינו, אנחנו יודעים שמה, מה אנחנו בלי התורה הקדושה, מה, איפה החיים שלנו היו בלי התורה. ואנחנו ניגשים, באים ובעצם המעמד הנפשי, כשאנחנו ניגשים אל התורה, הוא מעמד של התבטלות. מעמד שבו אנחנו אומרים, כדי שהחיים שלנו יהיו חיים של דבקות בהשם יתברך, חיים שמחוברים לטוב, חיים שלא לא מובלים על ידי היצרים, על ידי החומרי הנמוך, הבהמי, אנחנו צריכים לבוא ולהתפתח למשהו גדול יותר, התורה האלוקית שזכינו ושר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. והתורה תדריך את החיים שלהם. במבט הזה, מתוך המבט הזה, עלולה גם כן להיות סכנה. עלולה להיות טעות, שאני רוצה שניגע בדרך פסקה מפורסמת של הרב באורות התורה, פרק י' פסקה ב'. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם הולכים בדרך ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה, שלפעמים תטע הנפש בתור לא דרך. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה, ואות מן התורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד גם כן אל מידה וקצב, ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה, ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. קל וחומר, העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בביתך, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. פסקה מרגשת. הרב אומר לנו, אנחנו עלולים לטעות. ודאי שהמעמד שלנו ביחס לתורה הקדושה הוא מעמד של התבטלות, של קבלה מהאור האלוקי העליון, מדבר השם. אבל זה עלול, המעמד הנפשי הזה הוא עלול להביא אותנו לתפיסה שהיא לא מאוזנת, שהיא לא נכונה, שנאבד אמון בחיים שלנו. כי אם החיים שלי הם מלאים ביצרים, ובתומעה, ובחומריות גסה, ובארציות, ודבר השם הוא אמת, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זאת האמת, זה הנצח. אז אני עלול להגיע למצב ולתפיסה, שכל מה שהוא מגיע מתוכי, הוא עלול להיות אמת, הוא עלול להיות רע, הוא חומרי, הוא גס, ורק התורה הקדושה, רק מה שאני עכשיו אמצא שכתוב בתוך התורה, רק זה אמת, רק זה דברי אלוקים חיים. ואז אם האדם מאבד את האמון בחיים שלו, בעצם הוא מגיע למצב שהמקור היחיד שיכול לכוון אותו זה רק מה שכתוב בספר. ובכוונה לא אומר רק התורה, כי בוודאי שבסוף הכל זה רק התורה. אבל זה מה שאומר הרב, שאדם צריך להאמין שגם עצמותו היא אות אחת מהתורה. אין לנו כלום חוץ מהתורה. אבל התורה זה לא רק התורה שכתובה בספר. התורה זה גם התורה שכתובה בנשמה שלה. לולא התורה כתובה בספר, אנחנו לא יכולים לבוא ולהיפגש עם התורה שבנשמה שלנו. כי מה לעשות? הנשמה הזאת ירדה לתוך גוף, והיא התערבבה, ובטח עוד אחרי זה חטא אדם הראשון, שהיא התערבבה עוד יותר בזוהמת הנחש, וכדי שאדם יצליח לזהות את הקול האלוקי שבתוך הנשמה שלו, הוא צריך לעבור הרבה הרבה לקלף הרבה קליפות. אז אי אפשר בלי לימוד התורה הקדושה. אבל אם נחשוב שלימוד התורה הקדושה הוא, בסוף האמת האלוקית היא רק מה שכתוב בתורה, אז לא יהיה לנו שום נקודה פנימית שכל נטייה, כל איזה קול פנימי, כל איזה כישרון, כל איזה דבר שמגיע מתוכנו הוא סכנה, הוא ישר מאיים עלינו. וכשאדם הוא הולך בלי ביטחון, אז גם התורה עלולה להפוך להיות משהו זר. אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. אז ודאי שהכל מהתורה. אבל האדם, נחזור לדברים של הרב, האדם הישר צריך להאמין בחייו. שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו הולכות בדרך ישרה מסוד נפשו, שהם טובים וישרים, שהם הולכים בדרך ישרה. הנטיות שלי הן ישרות. נכון, הן יכולות להיות מורבבות עם גם דברים שליליים, אבל ביסוד שלהם הן ישרות. ולכן העבודה שאני צריך לעשות היא רק לזהות מה הנטייה העצמית שלי ומה מורבב בדברים זרים. מה זה כבר קצת זוהמת הנחה שעדיין לא התנקנו ממנה. אבל זה כבר עבודה אחרת לגמרי מאשר אם אני רואה את עצמי כדבר תמה, ועכשיו כדי להיות האור אני חייב רק שתבוא התורה או יבוא הרב ויגיד לי מה האמת. זה שני מבטים שונים לגמרי. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו. כן, איך הולכים? אז אם יש לי נטיות ישרות, אז אני מאמין בהם, אבל מה? אני בוחן את הנטיות שלי לאור התורה. התורה היא הנר, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. היא מסמנת לי את הדרך כדי לשים לב איזה נטיות ישרות, ואיזה נטיות הן עקומות. בתוך הנטיות, מה מתוכם ישר ומה מתוכם מתאים לתורה, ומה מתוכם הוא מעורבב קצת וצריך לנקות אותו. אבל זה כבר סוג אחר לגמרי של עבודה. אחרי זה אומר קל וחומר העם, כן, עוד נראה את זה, נחזור על זה גם בהמשך בעזרת השם. מאיפה מגיע הביטחון הזה? שהאדם באמת שהנטיות שלו ישרות. עכשיו כמובן נפתח סוגריים ונסתייג, שברור שככל שהאדם יותר נכנס לעבודת השם, ונמצא יותר שנים בעולמה של תורה ועובד על המידות, אז היכולת שלו גם להאמין בישרות של הנטיות היא הולכת וגדלה. כשאדם נמצא בשיעור א', שיעור ב', אז ברור שאני בתחילת הדרך, אז עדיין יש יותר מה לברר, והטוב והרע יותר מורבבים, אז אני קצר יותר לבדוק. אבל גם אז זה צריך להגיע ממקום של אמון בטוב שקיים בי, בישרות שקיימת בי, אלוהים עשה את האדם ישר, וממנה להתחיל לעבוד, ולבחון לאור התורה, ולאט לאט לנקות ולזכך את המידות, וכך האדם הולך ומתרומם, ועד שהוא יותר ויותר מקבל אמון בעצמו, ותמיד התורה היא תמיד פותחת לנו אופקים חדשים, מרימה את המבט למקום יותר עמוק, מעמיקה את עבודת המידות שלנו למקום יותר עמוק, זה תמיד, אבל העבודה היא שהתורה, המבט, אני חושב שמה שאני רוצה לצייר לנו, שהתורה שמגיעה מבחוץ, נפגשת עם האור האלוקי שנמצא בפנים, ומופיע דרך ישרות הטבע הנפשי של האדם, והמידות הישרות והנטיות שלו, וכשנפגשות ביחד, האדם הולך ומתרומם. אבל זה חייב שיהיה את האמון באור האלוקי שנמצא בקרבי, כמו שחזל אומרים, על מה כן, שעם ישראל אומר, יש השם בקרבנו עם עין, ואז זה עצמו היה החטא, שעם ישראל לא האמין שהשם בקרבנו, כן, אנחנו זה עכשיו, אבל האמונה הזאת שהשם בקרבנו, היא נותנת לנו את הביטחון. וזה מחבר אותנו לדברים שהרב כותב בעולת ראייה על מה שאנחנו אומרים כל בוקר, פתיחה מדהימה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בפתיחה של הבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. כן, איזה מבט האדם בישראל, הוא פותח את העיניים בבוקר, קודם כל אומר, מודה אני, חזרת בנשמתי, בחמלה רבה אמונתך, כן, אתה החזרת לי את הנשמה, אתה מאמין בי, קודם כל, היום נפתח באמון שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, והחזיר לנו את הנשמה, ואז אנחנו אומרים, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, הנשמה הזאת היא תאורה, אין בה ערבה ואין בה קטם, לא משנה כמה האדם, מה האדם עשה אתמול, ואיפה העולם הערכי שלו, והמידותי שלו, וכמה עוד יש לו חטאים, הוא קם בבוקר, והוא יכול להגיד את זה באמונה שלמה, שנשמה שנתת בי תאוריי. אתה ורתה, אומר הרב, אין שום אפשרות של היעדר תארה בנשמה, כן? אין מצב, מה שנקרא. אין כזה דבר. והיא תאורה. למה? מפני שאתה מקור כל תואר ברתה. מכוח אור תארתך היא נובעת ביסודה, מתוך השקיקה האדירה לאוצר כל החיים, מקור כל העדן, מעיין כל השלמות, ופאר כל היופי נחצבת. ביסודה הכללי הוא מאוד עצמותה. אתה ורתה, כן? מה יכול להיות? נשמה שלי, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. ברור שהיא תאורה, אין בה שום קצם, שום רבב. היא מעיין, מתוך מעיין כל החיים, מקור כל הטוב, כל התואר. ומשם אנחנו פותחים את היום. בהמשך, כדאי ללמוד שם את כל הדברים שכותב הרב, אבל כך קבענו כמה קטעים. ואתה משמרה בקרבי. מה זה ואתה, כן, אתה ורתה, אתה יצרתה, וכו'. ואתה משמרה בקרבי. כמו שהתחלנו לומר את הכרתנו הקדושה, אלוהי הנשמה שנתת בי תאוריי. תארה זו נשמרת היא ביסודה העצמי של הנשמה, גם בכל ירידותינו, ובכל התפלשותה בכל המעמקים שבקרב כליות ולב, שבכל עקיבותיהם. בכל זאת הרי הנשמה עצמה נשמרת ועומדת בקדושה תארתה, גם בכל מדרגותיה יותר דלות ויותר ירודות, בכל חדרי חדרים היותר אפלים של החיים. כי רק אתה אל עליון עושה נפלאות, אתה יכול לעשות את הגבורה הנפלאה הזאת, להיות שומר את אור התואר של הנשמה גם בקרבי, ואתה משמרה בקרבי. כן? אומר הרב, זה הזכיר את החטופים שהיו לי. יש לנו, היה לנו במשך שנתיים ומשהו, אחים יקרים שהיו בלב המנהרות בעזה, וזו תחושה נוראית, כאילו אתה רוצה להיכנס לשם, לקחת אותם, לשמור עליהם, וזה כאילו חוסר עונים, הם תלויים, הם נמצאים בתוך שיא התומעה והרישות, בידיים של אפילו לא בהמות, שחיות טרף, שהם מחזיקים בהם, יכולים לעשות מה שהם רוצים, וגם עשו מה שהם רוצים, דברים נוראים, ואתה רוצה לשמור עליהם, אתה לא יכול, אתה רק יכול להתפלל ולעשות הקצת שאפשר לעשות. וברוך השם, כן, שיצאו מי שצלחנו להוציא. עכשיו לא נשאר שם אף אחד, אבל עדיין, זו תחושה של חוסר עונים. והרב אומר לנו, איזה פלא עצום. הנשמה התאורה, היא יורדת לתוך הגוף שלנו, שהגוף שלנו יש בו גם יצר נמוך, ותאוות חומריות, וכמו שהזכרנו, יש בו את זוהמת הנחש, מאז חטא אדם הראשון. ואיך אפשר לשמור אותה? היא נמצאת כאילו מוקפת גם בתוך דברים שהם טמאים. ואנחנו אומרים, אתה משמרה בקרבי. נכון, האדם הוא בנוי ברבדים רבדים. יש את הנשמה שהיא מתלבשת ברוח, בנפש ובגוף, ובתוך זה יש גם את הצדדים השליליים גם כן, שעוד לא מתוקנים. ולמרות כל זה, שהנשמה כאילו היא שבויה, היא כאילו נמצאת בתוך גם כן מציאות שיש בה גם רע, שיש בה גם טומאה. בינתיים, עד הגאולה השלמה, עד חיית המתים, שרוח אותו מעביר מן הארץ. אבל הקדוש ברוך הוא דואג לשמור אותה. הוא שומר אותה בתארתה. זה לא רק שהוא ברא אותה פעם אחת בתארה, ועכשיו היא יורדת ועלולה לבוא ולהתלכלך, אלא כל רגע, אפילו דברים מדהימים שהרב כותב גם בבירות התשובה, אפילו ברגע של החטא עצמו, אפילו ברגע שאדם חוטא, והוא עכשיו כביכול נמצא בתומה. הנשמה נשמרת בתארה. זה כואב מאוד החטא. זה מלכלך אותנו. אנחנו רוצים, יש לנו אחריות עליו. צריך לנקות אותו. עדיף לנקות אותו בתשובה, כי טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. אם זה לא מתנקה בתשובה, בחסדי השם יש דרכים אחרות לנקות, כי בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע נקיים לעולם הבא. אבל אחרי כל מה שאמרנו, הנשמה תמיד נשארת טהורה. והדבר הזה, אני חושב שהוא נותן לנו את הביטחון של מה שהרב בפסקה שראינו, שאדם הישר צריך להאמין בחייו. אותה נשמה טהורה, אור אלוקי נצחי, אינסופי, שהוא נשמה שלנו מחוברת לאותו אור אלוקי, חלק אלוק הממעל, נמצאת בתוכנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותה, הקדוש ברוך הוא שומר אותה בתארתה, והיא שולחת לנו כל הזמן הערות וקווים שהם, שהם, מהם מגיעים הנטיות שלנו. מאיפה מגיעות הנטיות שלנו? שאדם עכשיו רוצה שלו זה נטיית לב, הוא רוצה לעשות איזה מעשים מסוימים, הוא רוצה לפתח איזה כישרון מסוים. בסוף זה מגיע מהאור הנשמתי שמופיע דרך הנפש של, של אדם, כל אחד ואחד, לפי הגוון המיוחד שלו. עכשיו נכון, בגלל שיש גם צדדים השליליים, אז זה מתערבב גם בדברים לא טובים. חייבים לעשות את עבודת הבירור, זה לא, לא שאנחנו אומרים כל מה שמתחשק לי ישר זה נכון. אסור לצאת בהבנה הזאת מהמנות של הפסקה. אבל צריך לדעת, להאמין בנקודה הזאת, שהנטיות האלה, היסוד שלהם הוא טוב, הוא ישר. ולכן העבודה שלנו עוד פעם היא להגיע מתוך האמון באור האלוקי, הטהור שנמצא בתוכנו, וממנו עכשיו לבוא להסתכל על הנפש ולזהות איפה הנקודתם נקודות טהורות ונכונות וישרות, ואותם לפתח, ואיפה זה עדיין מסכים שאותם צריך להסיר. אבל זה כבר מבט אחר לגמרי. כי אם אין לי אמון בנשמה הטהורה הזאת שנמצאת בפנים, שזה המון, המון מחלות שנוצרות מהדבר הזה. קודם כל, כשאדם נופל, אז הוא לא יודע להפריד בין הרע לבין הוא עצמו. כי הוא אומר, אני רע, אני תמה, ואז מייאש אותו. כידוע, כמו שאומר רבי נחמן גם, שהיצר הוא יותר מפיל אותנו בייאוש שאחרי החטא מאשר בחטא עצמו. בעצבות שאחרי החטא. וכשאדם מאמין בנשמה שלו, אז הוא אומר, נכון, נפלתי, אבל זה לא אני. הנפילה היא משהו חיצוני, אז עכשיו מה שאני צריך לעשות, לחזור לתארה הפנימית שלי, זה עבודה אחרת. זה עבודה שמלאה באמון, בכוחות. וגם זה בצד אסור מרע, וגם מצד עשה טוב. אם אני לא מאמין שיש טוב בתוכי, אז אין לי עניין לבוא ולהסתכל בפנים. מה אני מרגיש, מה הנטיות שלי, מה אני רוצה. רק בוא נפתח את הספרים, והכל יהיה כתוב שם. אבל אם אני מבין שיש בתוכי נשמה אלוקית והנטיות הן ישרות, אז זה ברור שאני אפתח את הספרים. אי אפשר בלי לפתוח את הספרים. אבל גם כשאני אפתח את הספרים, אני אחפש איפה הספרים מאירים את האור של הנשמה שלי מבפנים. וזה עבודה אחרת לגמרי. התפיסה הזאת היא גם מאוד חשובה, כמובן לא רק בגדילה שלנו עצמנו, אלא גם ביחס שלנו לכל אחד שיהיה מחנך, קודם כל לילדים שלו, ומי שלו גם תלמידים, וכל צורה של חינוך, איזה מבט אנחנו מסתכלים על הילדים. דברים ידועים, כן, שאדמו"ר מפיאסצ'נה, חובת התלמידים, גם כן המון שם סביב הנקודה הזאת, זה היה אולי הנקודה היסודית שם של התורה, של חובת התלמידים, אבל נקרא כמה דברים ככה מחזקים. אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד התמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבהירה שתבער באש של מעלה למרום וקדוש, מוכרח הוא להרכין את עצמו לתלמיד המתחנך על ידו ולחדור אל תוך קטנותו ולמחיותו, עד אשר יגיע לניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה, ולהוציאה ולהצמיחה ולגדלה. בהמשך, צריך המלמד והאב צריכים לדעת שאת בני השם וגידולי ישראל עליהם לחנך ולגלות, ואת הנערים אשר לפניהם יראו לנשמות גדולות, אשר עודן באיבן, ועליהם להצמיחן ולהפריחן. גננו בגן השם לעובדה ולשומרה. המשל של גנן הוא משל מדהים. כי הגנן, כשהוא רואה עכשיו את השיח או את העץ, את הפרח שהוא מטפל בו, הוא לא בא להנדס אותו עכשיו לאיזה משהו, כן, אני רוצה שזה יהיה משהו בצורה כזאת, עכשיו הוא אומר, לא. יש פה שיח שיש לו תכונות מסוימות, צבעים מסוימים, יש לו כוחות של צמיחה כאלה ואחרים. ובשביל הצמיחה שלו, אני רוצה לתת לו את התנאים. אני לא רוצה לעשות אותו משהו אחר. אני רוצה שהכוחות של הצמיחה שלו יקבלו את התנאים כדי שהוא יופיע בצורה הכי טובה, ולא יתייבש, לא יבואו מזיקים. אבל בסוף כל העבודה של הגנן היא לאפשר לכוחות הצמיחה הפנימיים להופיע. זה מבט אדיר על מבט על חינוך. אומר אדמו"ר מפיאסצ'נה, אתה לא עכשיו ממציא רובוטים. אתה לא יכול, אם אתה גנן בגן השם, אתה חייב להאמין שיש פה נשמה שהיא זאת שצומחת. אתה רק צריך לא להפריע לה, אתה צריך כאילו לתת לה את התנאים הטובים, לפעמים צריך קצת תוכחה, ועוד יותר מזה צריך אהבה וצריך הדרכה, אבל הכל מתוך מבט של אמון, שיש פה נשמה גדולה, אולי היא אפילו יותר גדולה ממני, כנראה ברוב המקרים, ורק אני צריך לאפשר לה לגדול. ואף אם יראה בהם נערים אשר לפי הכרתו מראי נפש הם ומידות רעות להם, ידע שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. מראים הם בחניתתם ומלאים עסיס בגדלותם. אין מידה וטבע רע בהחלט בילד ישראל, הורונו קדושי ישראל, מרן הבעל שם טוב ותלמידיו אחריו, זכר צדיקים לברכה, רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם. בהמשך, לא די ללמד את הנער רק שחוב עליו לשמוע לכל המחנך ותו לו. כי לא יועיל בזה בלבד, כי לסוף יראה את רבו למתנגדו והריץ זר עליו כנזכר לאל. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו, שידע שהוא, הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך. אתה מחנך את עצמך. לא קטן ונער הוא, רק נצר מתה השם בקרם ישראל, ועליו הטיל השם חוב זה לגדל ולחנך את הנצר הזה, את עצמו, לעת גדול, לעת החיים, ולעשותו לעבד השם צדיק וגדול בתורה. כן, אני חושב שהמשל הזה שהוא מביא, נחזור לפסקה של הרב, כשקודם כל פה במה שאומר אדמו"ר, אם עכשיו אתה רק מחנך את הנער שהוא צריך להקשיב, להיות ילד טוב, להקשיב למה שהמחנך אומר לו, מה שהמורה אומר לו, מה שאבא אומר לו, בסוף מה התפיסה שנבנית? זה עלול לגרור את זה שהוא בסוף יבעת, אבל אני חושב שזה לא רק סיבה, זה סימן גם. מה התפיסה שאתה בונה אצלו? אתה בונה את התפיסה שהוא מעצמו כלום, וכדי להיות משהו טוב הוא צריך להקשיב לאבא, להקשיב לרב. לא, אתה רוצה ליצור אצלו תפיסה שהוא המחנך של עצמו, שיאמין בעצמו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אם הוא נתן לו נשמה, הוא בעצם אמר לו, אתה אחראי לגדל את הנשמה הזאת בעולם. ואתה המחנך של עצמך, יש הרבה אנשים טובים שיעזרו לך, אבל אתה המחנך של עצמך, וזה מבט שממלא אותו באחריות, מתוך אמון בכוחות שלו בעצמו. אני חושב שאותו דבר לגבי הפסקה של הרב, אם המבט שלנו לתורה, כמו שלא צריך להסתכל על הרב כי הוא זה שאחראי לחנך אותי, גם לא צריך להסתכל על התורה כי היא זאת שאחראית לחנך אותי. אם המבט שלי שאני כלום ורק התורה עכשיו היא זאת שתגדיל אותי, אז היא עלולה להפוך להיות משהו זר, כי זה משהו חיצוני לי בסוף המבט שלי. רק מתוך מבט שהתורה היא משהו פנימי, זה העומק של דרשת חז"ל, כן, הזכרנו גם בבוקר משור, שהמכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, כן, והלוחות שקיבלנו במתן תורה, אל תקריא חרות על החירות, אין לך בן חורן אלא מי שעוסק בתורה, התורה זה החירות הכי עמוקה שלנו, זה רק מתוך מבט שהתורה חרותה אצלנו, כמו שהיא חרותה על הלוחות, היא חרותה אצלנו בנשמה, ואז ממילא כשאני לומד מבחוץ, אני בא להיפגש בעצם עם התורה שבתוך הנשמה שלי, רק שאני צריך את העזרה מבחוץ. ואז התורה היא לא משהו זר, היא הדבר הכי קרוב, כן? לא רחוקה היא מכם, לא בשמיים היא. היא נמצאת בתוך הנשמה. ואז זה לא משהו זר, ואז זה משהו שהוא ממלא בכוחות, ואז כל הלימוד וכל העבודת השם היא במקום אחר לגמרי. נראה עוד, היום אנחנו בדרך כלל שיחת מותר חצי שעה, אבל בגלל שזה משבצת בזמן אחר, אז נעריך טיפה יותר, בסדר? פסקה מופלאה בסוף מוסר אביך, פסקה אחרונה במוסר אביך. זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר, וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב, ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. זה נוהג בין בדבר שנמצא בו כוח לפעול גדול ומסודר ונעשקו ממנו אמצעים קודם שהגיע לתכליתו, ובין במה שהכוח כבר שלט והוציא פעולות גדולות והגונות ואחר כך נשקו ממנו אמצעים להתמדת פעולתו. אומר הרב, כשקיים במציאות בטבע כוח, הוא בוודאי יפעל. אי אפשר לעצור כוחות טבעיים שקיימים במציאות. הבחירה שלנו היא לא אם לתת לכוח הזה לפעול או לא, אלא אם לתת לו לפעול דברים טובים, או לנסות למנוע ממנו לפעול, ולא נצליח, והוא יפעל בוודאי, אבל אז הוא יפעל בצורה שהורסת. כי אתה לא נתת לו את הנתיב הנכון לפעול. אני שמעתי את ה... כשהלכתי לשבוש במצפה, אז היה עדיין בדימונה, ושמעתי שיעור, נכנסתי לשיעור, זה היה בסוף שנה, אז הם סיימו את מוסר אביך, שיעור של הרב בזק, סיימו ולמדו את הפסקה הזאת. אז הוא נתן שם שני משלים להסביר את זה, את התופעה הטבעית הזאת, איפה רואים אותה. נתן דוגמה אחת, כמה משלים נתן? דוגמה אחת פרה, היא נותנת חלב. אם תחלוב אותה כל יום מצוין, יש לך חלב. אם לא תחלוב אותה, היא לא מפסיקה לייצר חלב. היא עלולה למות. לכן יש יותר למצוא בעלי חיים, לחלוב על ידי גוי וכו' בצורה שמותרת גם בשבת. כי אם אתה לא תחלוב את הפרה, היא ממשיכה לייצר חלב. זה לא שהיא אומרת, טוב, אתה לא יכול לראות יותר סבנים. לא, הטבע של הפרה לייצר חלב היא ממשיכה. אבל אם אתה לא תיתן לו לצאת בצורה הנכונה, אז זה יגרום לה כאב וצער עד כדי שיכול לפגוע בה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, נהר שככה זורם בעוצמה גדולה, אם עכשיו פתאום תשים שם סכר, אז זה לא שהוא יפסיק לזרום. הכוח של הזרימה ממשיך, ואם הוא יותר חזק מהסכר או מיכולת ההכלה שלה, כן, של הוואדי, של התוואי של הנהר, אז הוא יפרוץ לצדדים, יציף את השדות בצורה לא מבוקרת. אבל אם תיתן לו לזרום, אתה יכול להשתמש בכוח של הזרימה, להוציא הובלים קטנים, להשקות שדות, לשים תחנת כוח וכו' וכו'. דוגמה בנפש האדם, אז גם זה ידוע בהרבה סיפורים, וגם אספר לכם מה שהוא סיפר, סיפר שהיה תלמיד שהגיע לישיבה, באמת רצה ללמוד תורה, ולהתפלא ולהתקדם, ולא הצליח, מאוד מאוד צייר אותו. זה כבר הגיע למצב, זה היה מעבר למשבר חנוכה, אז זה הגיע למצב כבר יותר, זה הלך לטיפול, ותוך כדי הטיפול, אז בעצם עלה שהוא היה עד שהוא הגיע לישיבה, הוא היה מנגן בכל יום 5 שעות בפסנתר. היה משהו מאוד ככה, מאוד כישרוני מאוד. עכשיו איך שהוא הגיע לישיבה, אז הוא אמר, אני עכשיו רוצה ללמוד תורה. שם את הפסנתר בצד, ועכשיו מהבוקר עד הערב ישב ללמוד תורה. והדבר הזה גרם לו דכדוך מאוד גדול. ועד כדי שהוא בסוף לא צריך לקום לתפילה, לא צריך להגיע לסדר בוקר, וזה גרם לו צער עוד יותר גדול. ואז באיזושהי תוכנית עבודה, לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל החליטו שהוא שעה ביום עכשיו מנגן בפסנתר, שער הזמן לומד תורה, ומאז הוא התחיל לפרוח ולהעלות, היום הוא רם בישיבת יכולה. לא יודע איפה היום, לא יודע מי זה. בכל אופן, אבל זה גם דוגמה, יש לו כוח, יש לו איזה כישרון, עכשיו, הכישרון הזה קיים, אם אתה חונק אותו, זה עלול גם להזיק לפעמים. עכשיו, בסדר, תמיד זה שאלה, מה המינון הנכון? האם כל דבר הוא כבר כישרון שאני חייב לתת לו את הביטוי? האם חייב עכשיו? אולי עכשיו אני אתן לו רק חצי שעה בשבוע, זה יספיק, ואחרי שאני אצא מהישיבה, אז אני אתן לו יותר זמן? לא, זה כבר, לא, עכשיו בדיוק, זה כבר שאלה אישית לכל אחד, וכל תקופה, וכל עניין, צריך להתבונן ולהתייעץ וכו'. לא באנו עכשיו להגיד שכל אחד צריך שעה ביום להגיע בפסנתר. אבל התפיסה הזאת שלפעמים הכוחות של הנפש הם רוצים לפעול ואנחנו צריכים לראות איך לתת להם את המקום הנכון לפעול, ואם אתה תחנוק אותם זה עלול לגרום גם לנזק. אומר הרב, יש לזה שורש גדול בדרכי הרב, ההפסד של תומת מת ונבלות ותומות היוצאות מגופו של אדם, כן, זה בחצי מילה, לא נאריך בזה עכשיו, אבל זה השורש בכל ענייני תומת מת ותומת קרי וכולי. שבעצם מה זה התומה הזאת? זה כוחות חיים שאמורים להופיע, או שכבר הופיעו, ועכשיו כשהם נמנעים, תומת קרי היה יכול להיוולד ילד, וזה עכשיו לא קורה, או התומה הכי גדולה, תומת מת, כוח החיים שהוא עכשיו נעצר, אז זה מופיע כתומה, כי הכוח הוא קיים, הוא פועל, אז גם כשאדם מת, הכוח הזה ממשיך לפעול, והוא מופיע עכשיו בצורה שלילית של תומה. בסדר, זה לבד, יש מקום להתבונן בזה, לא, נניח לזה כרגע. עכשיו תראו, לאן הרב לוקח את זה. מה המוסר? זה בעצמו מוסר לראות ספר המוסר של הרב, מה הפסקה חותמת את הספר, לאן היא מובילה. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לאו, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו. אבל מיד שהוא פועל להשלימו, נמשך הכוח אחרי הרצון הטבעי של שלמותו ונשקת מערכות פעולתו. זאת אומרת, אז מה המוסר שהרב נותן לנו? את תאמינו, תתייחסו לכוחות שלכם ככוחות שהם טובים. אל תלחמו בהם. אם נלחם בכוחות שלנו, אנחנו חוטאים לאמת, ולא רק, גם נפסיד את הטוב שבשבילו קיבלנו אותם, ולא רק זה, גם יכול להיות שזה נמלו להרוס עוד, כי אתה חונק את הכוח, והכוח רוצה לפעול, אז הוא יפעל בצורה שהיא לא מבוקרת, בלי הנהגה, ואז יכול לקחת למקומות לא טובים. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. לא יוסליח אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו החנה הזה, יהיה, נסתכל, להשתמש בהם כראוי, מכל שכן שלא יעלים עין מכוחות. עכשיו תראו, זה משפט אדיר. כי הכוחות מעשה השם הם, והם חזקים מאוד, ולא ייתנו להשיג גבולם. ולא טוב יהיה כשיבואו לפעול בלא מנים כספינה ולא כברניטה. אנחנו צריכים להתייחס לכוחות שלנו כמעשה השם. מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזה לא סתם מתנות. זה שליחות בעולם. כל אחד עם הכוחות שהגיע לעולם, הכוחות הרוחניים, וכוחות הקדושה, וכוחות הלימוד תורה, וכוחות עבודת המידות, והכישרונות גם הטבעיים של כל אחד בעניינו, אם זה כישרון באומנות, כישרון בארגון של דברים, כישרון חברתי, כישרון טכנולוגי, וכו', וכן הלאה וכן הלאה. זה כוחות שאנחנו צריכים להתייחס אליהם כמעשה השם. ולא רק שלא כדאי להתעלם, אסור להתעלם מהם, הם לא ייתנו להשיג את גבולה. ולכן צריך להיות הקברניט של הספינה, שיודע לכוון אותה. עכשיו פה כמובן שתמיד תמיד יש את השאלה, לא פתרנו את הבעיה, רק עכשיו יצרנו שאלה אולי יותר גדולה, אז מה המינון הנכון, וכמה, ומתי, עכשיו זה אין לנו תשובה, וכנראה גם במהות שהתשובה לזה היא נמצאת אצל כל אחד, כי הוא הקברנית שלו, של הספינה, ולא סתם הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות הקברנית. אם הוא היה רוצה שהרב שלך הוא זה שיקח את הכוחות, הוא היה נותן את הכוחות לרב שלך, הוא לא נותן אותם לך. אתה צריך להאמין שאם אתה זה אותו דבר גם הילדים שלך. לפעמים אתה יכול לראות כאילו, וואי, אם הילדים שלי היו גדולים אצל הרב הזה, היו גדולים אצל האדמו"ר מפיאסת, שנה בטח הם היו יוצאים תלמידי חכמים הרבה יותר גדולים. אבל מה לעשות, אם הקדוש ברוך הוא בחר בי להיות אבא שלהם, אז כנראה שזה הדבר הכי טוב, אני צריך להיות עם כל הטעויות שלי וכל ה... אבל להאמין, יש השגחה פרטית, כל אחד בכישרונות שהוא מקבל, בילדים שהוא מקבל, והוא עצמו, בכוחות שלו, והוא נבחר לקחת ולהוביל את הספינה הזאת פה בעולם, ובוודאי הוא גם איתה. ובשביל זה יש את התורה שנראה לרגלנו, וכשאנחנו טועים אנחנו גם מתקנים. אבל כל העבודה היא צריכה להיות ממקום של אמון, של ביטחון, של שלווה. כל הזמן ללמוד מטעויות, כן, כל הזמן לבוא ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיכוון אותנו. להתבונן, לראות, ללמוד תורה, לבחון את עצמי על פי התורה, בוודאי. אבל הכל הכל מתוך מבט של אמון. אותו דבר, סיים הרב, שזה גם כן בכלל ישראל. כן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה, כמו שהוא גם סיים בפסקה שראינו שאיתה פתחנו. קל וחומר, העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלבת ועוד בחייו ונטיותיו. גם הנטיות של עם ישראל הן נטיות אמיתיות. נכון, מעורבב שם גם המון דברים מעבלים, והמון דברים גם שמופיעים בצורה לא נכונה. אבל לכן העבודה שלנו גם כלפי האומה, וכלפי בן אדם לחברו וכו', היא צריכה להיות ממקום שמלא באמון. מקום שהוא לא אומר עכשיו למישהו, לא מסתכל על מישהו, על אף אחד בעם ישראל, כאילו הוא אין לו מקום, והוא רק שהוא יקשיב לי והכל יהיה בסדר. אלא לא, יש פה, יש כוחות. יש הרבה קריאות בעם ישראל, והן נכונות והן טובות. כמובן, צריך שהכל יהיה ייבחן לפי התורה. כי כשזה לא מכוון לפי התורה הקדושה, אז זה מגיע להרבה טעויות והרבה עקמימות, והתורה צריכה להיות נר לרגלנו. אבל כשהיא נר לרגלנו, היא מאירה את התור נשמתי שקיים גם בתוכנו, קיים באומה, קיים בילדים שלנו, קיים בישיבות השונות ובכל זרם וזרם בעם ישראל. ומתוך המבט הזה, בעזרת השם, נזכה שאותו אור נשמתי ייפגש עם האור של התורה שמגיעה מלמעלה, ויחדיו יאירו באור שבעתיים, ובעזרת השם נזכה לתקן כל מה שצריך ולהתרומם ולקחת את כל הכוחות הנפלאים ולהשתמש בהם לקדושה ולטהרה לעבודת השם לאורך ימים ושנים טובות.
תודה רבה.